שלום חברים, איי איי וחברים שמח, פרק 77, עומר הררי, מה שלומך?
מה העניינים רותם בר, מה המצב?
אידר. הכל אש. כן, החיים איי איי, אתה יודע.
חיים איי.
הכי קל בעולם.
לגמרי, אתה יודע, תקשיב רגע, לפני שאנחנו מתחילים, אתה חייב לשמוע את הדבר הזוי הזה. ילד בקולומביה קיבל את השם צ'אט GPT.
צ'אט GPT?
נקרא... EPT, זה צ'אט, ו-Y-I-P-I-T-I, צ'אט EPT. הוא קיבל את השם על שם, צ'אט GPT. אז יוכל...
LMG, בספרדית. אז LM, זה חיפיטי. אז הם עשו EPT,
אז זה צ'אט...
כי בספרדית, G זה כמו חטא.
אז ילד, כן, שנולד בקולומביה, תינוק, כמובן, כי... ההורים שלו שאלו את הצ'אט GPT איך לקרוא לו, וניסו למצוא שם שיהיה שם טרנדי, כזה שיזכרו אותו, ושהוא יוכל להפוך להיות כוכב וכוכב רשת.
אולי אפילו נשיא קולומביה.
ושיהיה לו קל להצליח בחיים, אולי אפילו נשיא. ואז אחרי שיחה קולחת, הם הגיעו למסקנה שהשם החזק ביותר, שכולם ידברו עליו בכל פודקאסט בעולם, זה אם פשוט יקראו לילד, צ'אט GPT.
צ'אט GPT.
זה מה שקרה. כן, אז יש, אז זהו, הגענו לרגע הזה, יש ילד כזה. זהו, עכשיו אפשר להתקדם.
אוקיי, אז מה שנשאר לנו עכשיו זה קלוד שכבר קיים, ג'מיני שהוא סבבה, למה, נכון? וכאילו, לא יודע, זה נראה לי מוזר לקרוא לילד, זה כאילו, זה, הבר פה גבוה מדי, אתה יודע, זה אמור, ילד שאמור לדעת כל התשובות בעולם, זה כאילו, איך עומדים בסטנדרט הזה?
שאתה מחזיק כיתה, ובכיתה יש לך את כל הילדים, יש לך את צ'אט GPT, יש לך את ג'מיני, יש לך את אליבאבא, אתה יכול להחזיק בפנים, מה אתה יכול להחזיק בפנים עוד? יש לך את דיפסיק, ואז מגיע לך אח שלו הגדול, דיפסיק V3.
V3, נכון.
הוא נמצא כיתה למעלה, נכון? יצא לנו V3 גם עכשיו. ואז מגיע הילד המטורלל, ננו בננה. אתה יודע, הוא לא אכפת לו מכלום, הוא רק מצייר, מצייר עם טושים בכל מקום ומוחק מה שבא לו. אז גם כן, עוד מודל חדש שקפץ בשבוע האחרון בשם ננו בננה. השיח עליו היה מתוך הארנה, אנשים התחילו לדבר עליו, כשיש, למי שלא מכיר, יש ארנה כזאת, שאתה יכול להכניס שם פרומט ו... ופשוט לראות שני מודלים שמוציאים לך את אותה תשובה למול אותו פרומט, ולבחור את מה אתה הכי אוהב. ורק אחרי שאתה בוחר, אתה בעצם רואה איזה מודל שייך למי. אתה יכול לקבל מודל של קווין, לצורך הדוגמה, למול מודל של דיפסיק, ופשוט לראות מי עוד כתב טקסט יותר טוב. אז אותו הדבר גם בתמונות, אתה יכול לקבל את שתי מודלים של תמונות. ולפני שבוע קפץ פתאום איזשהו מודל חדש, בשם ננו בננה, שאף אחד לא הכיר, והוא היה ממש טוב, אנשים מאוד 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 התלהבו ממנו, השם שלו עלה לכותרות, ואז גוגל, חבר'ה מגוגל התחילו ככה להריץ בתוך הטוויטר אייקונים ואימוג'ים של בננות, קצת דומה למה שהיה ממש. עם טוטים ו-GPT, וסוג של די סגירו את עצמם שזה מודל שחודש של גוגל, ואכן כך המצב, לפני לדעתי יום יומיים, גוגל באו ואמרו, זה המודל שלנו, ואת המודל שלנו הם שמו עכשיו בג'מיני וגם בגוגל AI סטודיו, אז מי שרוצה יכול להתנסות. אני למען האמת שיחקתי איתו, התרשמתי, היה לי פן לגמרי. רותם, אני יודע שגם אתה שיחקת איתו, יש לך רשמים טיפה אחרים.
כן, אני גם שיחקתי עם זה, וזה היה קצת מוזר הסיפור הזה, אני חייב להגיד. מי שיודע את ההיסטוריה מבין שבשנה האחרונה, OpenAI, עם המכונת תמונות שלהם, עשתה עבודה משמעותית יותר טובה מהאימג'ן, אפילו מהאימג'ן 4 של גוגל, וגוגל, מה שנקרא, עשו עבודה לא טובה. כאילו, אמיתי עשו עבודה לא טובה. זה כאילו, זה לא נראה טוב. זה לא מגיע לקרסוליים של מה שOpenAI יכולים לתת. וכל פעם שהייתי צריך להשיא איזה תמונה, אתה תמיד היית יודע ששם תקבל מוצר יותר טוב. ואני מבין שמה שקרה פה בעצם, זה שאחד המנהלים בגוגל דפק על השולחן ואמר, זה לא יקרה. הסיפור הזה שאנחנו עושים מוצר שהוא פחות טוב מהמתחרה הכי גדולה שלנו, לא יהיה. לא יכול להיות דבר כזה. ואני חושב שאחד הדברים הכי גדולים שהם עשו, הם פשוט ישיבו את כולם ואמרו להם, אנחנו הולכים לעשות פה משהו שגם המתחרים יצטרכו לרדוף אחרינו. ואני חושב שהדבר הזה, זה מה שקרה פה. למודל החדש שלהם הם קוראים Gemini 2.5 Flash Image Generation Preview, משהו כזה. הם מאוד אוהבים שמות לא קשורים. הנאנו בננה זה שם כאילו, אתה יודע, ששיחקו ועשו כאילו, זה נחמד, אבל...
זה שם של הקהילה.
בסוף כן, כן. למודל לא קוראים סטרוברי, קוראים לו O1, קוראים לו. אז גם פה,
כן.
זה מה שקורה, וכשאתה רואה שכאילו, זה, אני חייב להגיד, בהתנסויות הראשונות שלי איתו, הוא קצת, היה לו קצת קשה, אבל יש פה הבטחה
למשהו. מה, ספר לנו מה קרה, מה ניסית לעשות, ומה יצא לך בפועל?
אז אני אגיד זה ככה, אני לקחתי תמונה של הבן שלי שצילמנו שלשום באיזה מסעדה, והעליתי לו למודל, ואמרתי לו, תקשיב, קח את התמונה הזאת, קח לי את הבן אדם הזה, ותסדר אותו שהוא יראו אותו נוסע על אופנוע בעיר. והוא נתן לי בן אדם שנוסע על עיר עם כסדה, לא רואים את הבן אדם. אמרתי לו, אוקיי, לא רואים את הפנים, תוריד את הכסדה. במקום להוריד את הכסדה ולהשאיר פנים שנוכל לראות, פשוט תוריד את כל הראש. התעסות ראשונה שלי, אוקיי? הוא הוריד לבן שלי את הראש. עכשיו, אני אבא שלו. מה אני אמור לחשוב בסיטואציה הזאת?
תראה, מתחשב בזה שלרוב אתה צועק עליו ואומר לו...
מדובר פה בדמות וירטואלית שאני טוען שאני אבא שלה.
מתחשב בזה שלרוב אתה אומר לו שאם הוא לא יעזור לך, כולם ימותו. אני חושב שאתם רצים על אותו קו. כן, אבל כל הקונספט של נאנו בננה זה באמת לתת מענה שהוא יותר... לאנשי עיצוב, כאילו אם בעבר המודלי תמונות האלה היו מין סוג של ג'וניור על פוטושופ, אז פה נאנו בננה נותן לנו קצת יותר סיניור.
אני חייב להגיד, כי... אנחנו מדברים פה על מודל
כי תמונות, כי
שכנראה הולך להיכנס לקנווה, או קנווה לייק אפליקיישן, ואז
אבל הוא
ברמת אתה יכול לשנות
תמונות
דברים.
תמונות סטודיו הוא עושה ממש כן. ממש ממש טוב. כלומר, אתה מחזיק, עכשיו אתה לוקח תמונה של, של, של דוגמנית, מחזיקה כוס קפה של סטארבקס, ואתה רוצה את אותה דוגמנית עם החולצה, עם המיתוג שלך, ושהיא בכלל מחזיקה את האייפון עם האפליקציה שאתה פיתחת.
אנחנו לא מדברים פה על זכויות
יוצרים. והוא יעשה את זה. הוא יחליף לה רק את הבגדים, הוא יחליף את האפליקציה, ואז אתה תיקח את הדבר הזה, ואתה תגיד לו, אוקיי, הנה, עכשיו דביו שלוש בו תנפיש את זה, ובום טרח, לקחת איזשהו קונספט שלך בראש, תיקנת אותו קצת והפכת אותו להתחלה של פרסומת. אני חושב שלשם זה הולך, בעקבות כל הבלגן הזה והרעש הזה, אנחנו רואים בעולם ה-AI עוד כל מיני חיבורים מעניינים, כמו Meta ואדובי, אם אני לא טועה, שאנחנו רואים עכשיו איזשהו חיבור ביניהם, אדובי בכללי שמעלים את הרף בכל תחום היצירת תמונות, הם עשו משהו ממש מגניב, יכול להיות שזה נוגע רק לחלק מהמזינים שלנו, אותי זה ריגש. סליחה, Meta ו-Midjourney, לא ואדובי. Meta ו-Midjourney עושים שיתוף פעולה. אדובי, קפצו לי לראש, כי הם הוסיפו פיצ'ר לאילוסטרייטור שלהם, שמי שלא מכיר את תוכנות אדובי, אז יש כמה שהן סופר סופר רלוונטיות, כמו פוטושופ שכולנו מכירים, יש גם את אילוסטרייטור שעובד על קבצים וקטורים, ו... עכשיו אם אתה מעלה תמונה שיצרת, תמונה וקטורית יחסית, כאילו יכול, לא חייבת להיות וקטור במאחורה שלה, אבל היא נראית וקטורית, אז מה שהם עושים עכשיו, הם עושים לאקספנד על הכל, והם יודעים לייצר לך את התמונה 360. כלומר, הם נותנים עכשיו מלא תמונות של אותו הדבר מכל הזוויות שלו. אוקיי? שזה ממש ממש טוב למעצבים גרפיים או לכל מי שרוצה לייצר ולקחת דמות עקבית ולערוץ עליה.
אני רק אגיד, עומר, פשוט לא מכיר כל כך את העולם הזה. תמונה וקטורית זה תמונה שמבוססת על קווים וקטוריים מתמטיים, זאת אומרת, הקובץ בפנים הוא קובץ טקסטואלי.
לא, אני מכיר, אני מכיר. אבל אני מכיר. מה שאני מנסה להגיד זה שזה לא מה שיושב מאחורה. כשאני אומר תמונה וקטורית, מאוד קל לדמיין פשוט את התמונה הדו-מימד.
SVG זה
וקטורי.
מה אני אעשה? בחייך. תמונה, תקשיב.
הבינו מה אמרתי.
תמונה וקטורית זה מה שאתה רואה, אבל תחשוב כמו סקריפט, שפשוט מסביר לו מה לשים בכל מקום בזה בצורה וקטורית. וקטורס.
טוב, אז בכל מקרה זה עובד
עכשיו, וזה מייצר איזה 360. לא, אתה לא מתחיל בעוד משהו, אני חייב להגיד לך פה משהו, תקשיב יותר חשוב, כי אנשים פה יעיפו לי את הסכך בקטע של סכך, אוקיי? ואנחנו אפילו עוד לא הגענו, עוד לא הגענו לחגים ואף לי הסכך, תבין מה קורה פה. אז אנשים אשכרה יעיפו לי את הסכך עם כמות ההודעות ששלחו לי, ומלא אנשים כתבו לי על פרויקט קיי באיכילוב, כמו אביו וחגי ודני ואבי ואדווה. תודה אדווה, איזה הודעה מרגשת, תודה. ורשמתם לי על פרויקט קיי באיכילוב, ואם אתה זוכר בפרק האחרון דיברנו על מה אפשר לעשות בעולם הרפואה, והתחלנו לדבר, ואנשים אשכרה גם באו ואמרו, יש משהו כזה שמתחיל גם באיכילוב. אז רוצה להגיד כמה מילים, כי זה נשמע לי פרויקט שיכול להעיף את השכח גם לאנשים אחרים. אז מה זה פרויקט איכילוב? בוא נדבר על זה. פרויקט איכילוב הוא חדר מיוד חדשני המשלב מערכות AI לניהול קליטה, טריאז' וקבלת החלטות קליניות. בשיתוף עם ארק, זו החדשנות של שיבה, מייקרוסופט ישראל ו-KPMG. לפי שיבה מדובר בהשקה עולמית ראשונה של חדר מיוד מבוסס AI כחלק מהאסטרטגיית בריאות דיגיטלית של המרכז הרפואי בתל השומר ברמת גן. אז איך זה עובד? המערכת ממפה ואוספת את הסיפור מקרה המטופל פעם אחת. ומנתחת בזמן אמת ומציגה לרופא סיכום ממוקד עם תובנות והבחנות ראשוניות מבוססות AI. כשהרופא נשאר הגורם המכריע בהחלטות עצמם, מה נותנים לבן אדם, מה צריך לעשות, צריך רופא שם. אגב, בארץ זה לא חוקי ש-AI יקבל החלטות כאלה עדיין, אבל גם לזה נגיע. בהמשך מתוכנית הרחבה לשילוב מדדים פיזיולוגיים כמו חום, לחץ דם ודופק לתמונה קלינית שלמה יותר. צריך להגיד שהדבר הזה הוא פרויקט שהתחילו, והוא לא פרויקט גדול, זה פרויקט קטן של כמה עשרות אנשים, כמה עשרות מטופלים, זה לא איזה משהו של כל שיבה או כל זה, זה אתה יודע, זה כמה רופאים קטן, זה משהו מאוד מאוד קטן, זה בדיקה. אני מאוד אוהב את זה מגניב.
אני קודם כל רוצה להגיד כל הכבוד על איך שינית את הקו בצורה, באותה נשימה מבננות ל...
אם נפלת מבננה, אתה צריך ללכת למיון, לא?
כן, אם החלקנו מבנת החמיון, ואיזה מזל שפרויקט קיי נמצא פה, וכן, הרי נראה שהמערכת תסייע לנו בזיהוי דחיפות הטיפול, ותיעדוף המקרים, מה שאמור להקל, אולי, אני לא יודע אם זה יקל על העומסים, אבל זה בטוח יקל על מי שיותר כואב לו, ותספק נתוני עזר לרופאים בזמן אמת, ממש כמו שרותם ביקש בפרק הקודם. וזה ממש ממש מגניב, אני שמח לראות את הדבר הזה, אני גם שמח שהם עושים פה פרויקט קטן ונקודתי. עכשיו, זה שהמאזינים שלנו העלו בפניך את הפרויקט הזה, זה אומר שהוא כבר בדיפלוימנט, הוא כבר רץ?
הוא כבר בבדיקה, חלק ממנו הוא כבר רץ, ואם אתם הולכים למיון בשיבה, יש אולי אפשרות של אחד ממיליון, שאולי גם אתם תהיו מטופל שנכנס תחת המערכת הזאת. בסופו של דבר, צריך להבין יפה. שבית חולים זה מקום שרץ אוטומטית מאוד מאוד מהר, וכשמכניסים לו דברים גם קיצורי דרך, לוקח להם זמן להטמיע את זה. אבל זה באמת באמת משהו מגניב, שחשוב להתחיל.
יפה מאוד. Okay. טוב, אז אתה בהחלט מרים לי פה להנחתה, עם כל הסיפור הזה. כי מעבר לנאנו בננה שהיה הרעש ברשת, ברדיט ובטוויטר בשבוע האחרון, יש עוד אירוע שעושה המון גלים ורעש, בעיקר בטוויטר ולינקדין, והדבר הזה נקרא הדוח של MIT, The Gen AI Divide, דוח ארוך, מרשים, ואני לא יודע עד כמה מציאותי, אנחנו נדבר על זה, שבעצם בא לדבר על הפער שיש בג'ן AI, והוא מתחיל ככה, הוא מתחיל בלבוא ולהגיד, 95% מפרויקטי ה-AI נכשלים, בבם.
אוקיי.
זהו, כאילו בא שם את זה על השולחן, ארגונים לא רואים ROI.
די, נו, די, די, נו.
השקעה אדירה, החזר אפסי, למרות השקעות, וככה זה מתחיל, למרות השקעות של 30-40 מיליארד דולר בג'ן AI בארגונים, 90% מהם לא רואים שום החזר על ההשקעה, לא רואים ROI, ומה אני אגיד לך, קודם כל זה מקומם, הרבה לפני שאנחנו נכנסים רגע לתוך הדוח, זה סופר, סופר, סופר מקומם. כאילו, א' כל זה לא נכון. כאילו, אני לא יכול להגיד שזה לא נכון, אני גם לא יכול להגיד שזה פשוט נכון. איך מדדתם את זה? מאיפה מדדתם את זה? מי בר סמכה להגדיר את מה זה, איך למדוד ROI על הטמעת בינה מלאכותית, ומה זה אומר בכלל להטמיע בינה מלאכותית. טוב, אז ככה, אז בוא נראה איזה רגע לשתי הנקודות הרלוונטיות, בסדר? ואחרי זה אנחנו נתחיל לחפור בכל הפערים שהם העלו שם. אז שתי הנקודות שעליהם הם שמים את הדגש בתוך כל המסמך, זה הראשון, פער בין אימוץ להשפעה, שיש פער עצום שאותו הם מכנים the GNI divide, כמו שאמרתי, שזה רק חמישה, בעצם רק 5% מהמיזמים של הבינה המלאכותית מצליחים להפיק ערך משמעותי, בעוד הרוב המכריע נתקלים, פשוט נתקעים בשלב של פיילוט ללא השפעה מדידה על הרווח וההפסד. והדבר השני שהם מציינים פשוט אותו הדבר מכיוון אחר, זה שכלים אישיים מצליחים וכלים ארגוניים נכשלים. שישנה הצלחה רחבה של כלים כמו ChatGPT וקופיילוט וכן הלאה לשיפור פרודוקטיביות אישית. לעומת זאת, מערכות ארגוניות, כאלה שנבנו או נרכשו, בסדר? כי ממש cost to made, הן נכשלות ברובן. ו-60% מהארגונים בחנו כלים כאלה, 20% הגיעו לפיילוט, ורק 5% הגיעו ליישום המלא. ועל סביב הדבר הזה רץ הדוח. אוקיי? שמע, רותם, זה מקומם אותי לראות דברים כאלה, כי מה זאת אומרת ChatGPT מביא לי ערך, אבל מערכת ארגונית שהטמעתי לא?
רגע,
מה זה אומר מערכת ארגונית?
לא. שנייה, רגע. בוא נשים דברים על השולחן. אתה מתחיל לעצבן אותי, וזה לא הולך להיות ככה.
מה זה אומר?
לא. תקשיב.
לא. בוא. כן, נו, נראה אותך. דבר.
אוקיי. קודם כל, אנחנו מדברים על זה שמה שהם עשו, הם לקחו המון המון חברות, המון חברות. אנחנו מדברים פה על זאת, 150 רעיונות, 350 עובדים, בניתוח של 300 דיפלוימנטים בסך הכל. וצריך להגיד שמה שהם מצאו, זאת אומרת, הם המציאו איזשהו פרמטר להבנה אם הם הרוויחו, בצורה נורא נורא פשוטה. הם שאלו את החברה, מתי התחלתם להשתמש ב-ChatGPT, אוקיי? עכשיו בוא נגיד שהם התחילו להשתמש בתחילת שנה שעברה, אוקיי? ב-2024, ינואר 2024. עכשיו הם מסתכלים על הגדילה הקבועה של החברה, אוקיי? וכשאתה רואה גדילה קבועה של חברה, אתה רואה חברה גדלה ב-6% בשנה. סתם זורק מספר. עכשיו הם באים ואומרים, אתם התחלתם להשתמש ב-ChatGPT ב-2024 בינואר, האם מינואר 2024 גדלתם בהכנסות יותר מ-6%? נורא פשוט. ואני רוצה להגיד שזה לא נכון להסתכל על זה בעליל, ואני אסביר למה. כל פעם שאנחנו מדברים על הטמעה של משהו חדש, פיתוח של משהו חדש, הקמה של עסק, כל דבר קטן, אז תמיד אנחנו מקבלים איזשהו עיגול כזה, עלייה מאוד מאוד קלה, אנחנו נהנים ממנה, מקבלים את הדופמין שלנו, בוס של דופמין, איזה כיף, ואז יש ירידה, ואז יש עלייה ארוכה, 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 ארוכה. אז אני חושב שאנחנו עכשיו ב-2025, אנחנו הגענו לשלב הירידה, ומפה אנחנו מתחילים לעלות, ואני מדבר על זה ברמה הזאת, שיש לנו המון חברות שמטמיעות עכשיו כלים של AI, מטמיעות עכשיו כל מיני מערכות חדשות, או דברים מדהימים, ורק עכשיו הן מתחילות להבין בכלל איזה value הן יכולות להוציא ממנו. כמה זה באמת עוזר להם. אנחנו גם דיברנו בתחילת השנה, אם אתה זוכר נכון, דיברנו על זה ש-2025 תהיה שנת האנטרפרייז של ה-AI, זאת אומרת, רק עכשיו הם מתחילים להכניס את זה. מי שהכניס בשנה שעברה, עשה את זה בהייפ. ההייפ נגמר, עכשיו give me the money, מה שנקרא. זה הסיפור.
רגע, שנייה, לפני שאתה ממשיך לשם, רותם, מה זה אומר להכניס? מה זה אומר להטמיע? תשמע, אני, כשאני עובד עם חברות, כל חברה שאני פוגש, כל חברה שאני מתחיל לעבוד איתה, אחת הפגישות הראשונות שאני עושה, זה פגישות בעצם עם המנמר, סלש אבטחת מידע, סלש מי שאחראי על התחום בתוך אותו גוף. בסדר? זו הפגישה הראשונה שאני עושה. למה? כדי שיהיה לי הרבה יותר קל לפעול בתוך הארגון ולהתקדם, להמליץ, לייעץ, לחשוב, לפתח, לעשות לא משנה מה. אני מנסה להבין את גבולות הגזרה שמוכנים לתת לי. איפה אני מתחיל ונגמר מגרש המשחקים שלי. אני יכול להגיד לך שזה כל פעם מחדש, אני מוצא את עצמי, סוג של צריך להתאים את עצמי, וכשאני אומר אני, זה מין הסתם החברה, אני כרגע סוג של מייצג את החדשנות של החברה שרוצה להטמיע AI, בסדר? אז אני בעצם רואה את החברה, מנסה להטמיע, להכניס לעצמה טכנולוגיה חוצנית חדשה, אוקיי? ליטרלי חייזרית, ואיכשהו הטכנולוגיה הזאת צריכה להיכנס לתוך התוכניות עבודה שלפני 10 שנים ולתוך האסטרטגיה הישנה, כי את זה הם לא ישנו. אז כשאתה בא לפה ואתה אומר לי, תקשיב, אנחנו לקחנו את MIT באו ולקחו AI והסתכלו מאיזה חברות התמיעו AI, זה לא מפורט. מה זה התמיעו AI? באיזה מחלקות? באיזה רמה? באיזה דרישה? על כמה אנשים? על כמה זמן עבודה ביום? על איך הם מה זה לבחון את כמה הערך הכספי? ואם עכשיו המנמר שלך לא נותן לך לעלות או להוריד קבצים, והוא לקח את ה-GPT בתור GPT-4 ברמת ה-API, והכניס לך את זה עכשיו לתוך מערכת הארגונית שלך, שלא יודעת לעשות כלום, אתה, במשך שכולם מבלבלים את השכל ה-3, אתה עדיין תקוע עם 4O, אתה לא יכול לנתח אקסלים, נותנים לך להשתמש בקופלוט ולא מוציאים אותך משום מקום, ואז באים ואומרים לך, רגע, אבל נתנו לך AI, למה לא עשית שום דבר? למה לא הצלחת לעלות? למה אתה אדם מקליד עם הידיים? כאילו, איך אתה יכול בכלל למדוד דבר כזה, כש-AI בהגדרה שלו, נכון להיום, צריך להיות מעוצב לתוך הדרישות המחמירות של העולם הישן? אין, זה לא שיש לך עכשיו.
המחקר של MIT, ואני, תראה, Massachusetts Information Technology Center הוא אחלה מקום, למזלי גם ביקרתי שם לפני 3 שנים, הייתי שם בבוסטון, אני חושב שזה מקום מגניב שמעיף את הסכך לגמרי, לכל מי שאוהב טכנולוגיה, חי ורוצה ללמוד את דברים חדשים. יש לי מלא רספקט לאנשים שעובדים שם, חוץ מעניין הזה שרובם אנטישמים ושונאים ישראל, ועכשיו גם מקבלים כנראה גם איזה דוח, כנס, סליחה. אבל bottom line, בסוף, כאילו, כשאנחנו מסתכלים, אז הם מלכו במקומות שהם נוחים להם. זאת אומרת, הם לא באו ואמרו, בוא נבדוק כמה ChatGPT הכניס לנו, כמה Gemini למי שמשתמש בגוגל, כמה הוא באמת נתן ערך. הם הלכו וחיפשו ספציפית את ה-Custom Enterprise Build, זאת אומרת, העסקים שהלכו וביקשו מחברה X לבנות להם איזשהו פרויקט Y, ואם זה עבד או לא עבד. ואני יכול להגיד לך, בסופו של דבר, מה לא עבד? שזה קלאסי. אנשים התלהבו מ-AI, באו ואמרו, אנחנו רוצים את זה, תביא לי 4 קילו של AI, אני אשלם לך כמה שאתה רוצה על 4 קילו האלה, יש לי AI, סבבה. עכשיו, הם לא שינו את העבודה שלהם, הם לא עשו דיפלוימנט כמו שצריך, הפרויקט לא היה מנוהל נכון, הכל היה רעוע, גם הבדיקות לאחר מכן, עכשיו תקשיב, בדרך כלל מדובר בחברות גדולות, אתה יודע, אנחנו מדברים על חברות מגה גדולות, שפרויקטים שם, זה, אתה יודע, זה מונדס ומוגדר, ואני רוצה בדיוק, וזה גם נכנס בדיוק לפריים ספציפי, ועם בדיקות מחמירות ומיליון ואחד דברים, כי הם יודעים שזה נורא נורא קריטי. כשמדובר ב-AI, אז מגיע אליהם הקבלן ואומר אליהם, תקשיבו, אבל אני לא יודע לעשות בדיקות, אני לא יודע לעשות ככה, זה הפרויקט, את רציתם את זה, קיבלתם את זה, ואז הם מתפשרים בפחות. עכשיו, תקשיב, בתור אחד שעבד עם פרויקטים, כמעט כל חייו, ניהול פרויקטים זה אירוע שאם אתה לא מכיר אותו, אתה לא יכול להתחיל יום אחד ולעשות אותו. אוקיי? אגב, יש הסמכה, קוראים לה PNP, ממליץ לאנשים גם שלא עושים פרויקטים לעשות, אז זה משהו מדהים ללמוד, ובסופו של דבר, צריך לנהל את זה כפרויקט, צריך להבין מה ה-added value של הדבר, צריך לראות שהדבר הזה מתורגם בסופו של דבר לזה שהעובדים משנים את העבודה שלהם, ומקבלים את הדבר הזה פנימה לתוך הפרוססים שלהם, צריך להיות added value אמיתי, מודדים דברים כאלה.
אז יפה, אז תשמע. באמת, הדוח מתאר שהסיבה המרכזית לפער לא נמצאת באיכות המודלים. מה שנקרא, המודלים אכן PhD level, זה לא באיכות שלהם, זה גם לא ברגולציה וגם לא במחסור בכישרונות. הפער נמצא במה שהם מכנים אותו, פער הלמידה, the learning gap, אוקיי? וזה מסתכל על 3 נקודות מרכזיות. הראשונה, מערכות סטטיסטיות שלא לומדות. כלומר, אין, כל היום כשאתה מטמיע AI, כשאתה, גם בין אם אתה בונה לעצמך ובין אם אתה לוקח מערכת חיצונית, אין בפנים איזשהו knowledge graph, אין בפנים איזשהו memory, מי יודע מה, שמצליח לזכור עכשיו ולעשות את ה-fine tuning העצמאי, איזשהו reinforcement learning ארגוני כזה. זה עדיין לא שם. ואז רוב מערכות הג'ן AI בארגונים לא לומדות ממשוב. הן לא מסתגלות להקשר שהוא משתנה, והן לא משתפרות עם הזמן, אלא הן פשוט בלוק שיודע את מה שהוא יודע, וזה מה שהוא עושה. ואז הן דורשות בעצם המשתמשים לספק כל הזמן הקשר מתחדש לאותו נושא. עכשיו, כמו שאנחנו יודעים, בני אנוש הם עצלנים, סיפרתי לך את ההקשר בפעם אחת, בעוד שבוע אין שום סיכוי שאני אביא לך את אותו הדבר, די, אכלת לי את הראש, כאילו, אתה אמור לזכור את זה. נכון. ככה לפחות אני חושב, נכון? ואז כן. מפה יורד כאילו השימוש, זה הנקודה הראשונה. הדבר השני, חוסר התאמה לתהליכי העבודה. כלומר, רוב הכלים נכשלים בגלל שהם לא משתלבים בצורה חלקה בתהליכי העבודה הקיימת של הארגון. יש איזשהו כאב כזה לא ברור בבוען ובאצבע של רוב האנשים. קשה להם מאוד לשנן את הנושא של קונטרול C, קונטרול V. אתה מבין? הם רוצים שזה יהיה all in one. קשה להם לעשות את ההקפצה הזאת בין שני טאבים פתוחים, כאילו להביא את הדברים כן. לפה, ואז להוציא את זה מפה ולהקפיץ לשם. לא, אני רוצה את זה all in one, אני רוצה את זה שזה יהיה בפנים, זה מעלה הרבה תלונות, זה מעלה הרבה אנטי, וזה כאילו יכול להישמע מצחיק, אבל זה באמת זה. אנשים לא רוצים את ה-Control C, Control V, הם רוצים את זה בתוך המערכת, בתוך הסביבה הארגונית, עליה הם כבר חיים ונמצאים. זה פשוט עובדה. הדבר השלישי והאחרון, זה מה שהם קוראים לו פרדוקס המשתמשים, ואני מת על פרדוקסים, אתם כבר יודעים את זה. פרדוקס המשתמשים אומר שאותם עובדים שמשתמשים בהתלהבות ענקית בצ'אט GPT לשימוש אישי, הופכים סקפטים וחסרי סבלנות כלפי כלים ארגוניים, מכיוון שהם מרגישים שהכלים הפנימיים טיפשים ולא לומדים. מה אמרנו, למה שאמרנו קודם, נכון? בעצם, אני, יש לי את הצ'אט GPT שלי, שהוא הכי טוב שיכול להיות, נכון, לנקודת הזמן הזאת. אני רוצה עכשיו שכשהמנמר שלי אומר לי, אנחנו התמנו לכם צ'אט GPT ארגוני, הנה, עם הלוגו אפילו שלנו, יש את הלוגו שלנו, ועכשיו הרקע הוא גם בכחול, כי אנחנו ככה בחרנו, אבל זה רק GPT-4, והוא לא יודע לעשות כלום, ואין לך שום פיצ'רים, ואתה לא יכול לעשות שום דבר מעבר לזה, אתה גם לא יכול להעלות מסמכים, אתה לא יכול להוריד מסמכים. take it or leave it, זה מה יש. נכון, זה לא איך זה, תקשיב, זה מה יש.
אני רוצה לספר לך משהו. האנשים ש... קודם כל, אני רוצה רגע להגיד שאם אתם הולכים לעשות עכשיו פרויקט עם AI, באמת פרויקט עם AI, חשוב להגדיר מה אתם רוצים. חשוב להעביר גם לעובדים שלכם מה הם הולכים לקבל, מה זה הולך להשתנות, והכי חשוב, הדבר שאף אחד לא אוהב לעשות, והוא כל כך נדרש, תתרגלו איתם. תביאו אנשים שתרגילו איתם, שתראו שזה עובד, תמדדו כמה היה לפני, כמה היה אחרי, מנהלים תמיד מודדים הכל, ותראו עד כמה זה באמת עזר לכם. גם אם זה עזר לכם ב-5% עכשיו, ועוד חצי שנה זה יהיה 20%, זה משמעותי. זה לאו דווקא עכשיו מה שקיבלתם, זה הדבר הכי, הכי חשוב וגדול ומטורף שיכול להיות. אבל תודה מה, אני רוצה להגיד לך יותר מזה. מה הסיכוי שיעיפו מישהו מעבודה? כי הוא... לא כי הוא פישל, כי פשוט הוא לא ישתמש מספיק בקיצורי דרך. ובכן, זה כנראה הסיכוי שהפך מאוד למציאות, ומנכ״ל קוינבייס, בריין אמסטרונג, הצהיר לאחרונה שהחברה שלו מנהלת החוצה, שזה מושג די יפה להגיד, going out, כן, managing out, going out the door, מה שנקרא, עובדים שלא משתמשים בכלי AI כדי לשפר את התפוקה שלהם פי 10, אין סטנדרט, פי 10, אוקיי? אוקיי? לא פישלת, פשוט לא התעצלת, פשוט לא היית מספיק יעיל בעזרת מכונה, אוקיי? AI, אתה לא השתמשת בזה. עכשיו, זה בדיוק מביא אותי לנקודה הסופר קריטית שכולם פספסים. בינה מלאכותית, היא לא תחליף אותנו בעתיד הקרוב. כאילו, מי שחושב שהיא תחליף אותנו, היא לא תחליף אתכם. מי שיחליף אתכם זה אותו מפתח, או איש דב-אופס, או מנהל מוצר שיודע לרתום את ה-AI יותר טוב ממכם. בשבילו. טובתו. מישהו שבמקום יכתוב, תעשה לי איזה קוד מ-0 שעושה 1, 2, 3, הוא בא לקלוד קוד או לקופיילוט, ואומר לו, בוא נעשה את זה ביחד, ועושה את זה בחצי שעה, מה שלקח לכם שעות, כי הייתם צריכים לחפש בתיעודים. או שפשוט הוא שואל את ה-LLM האהוב עליו, והוא מקבל את התשובה המסוכמת.
אתה יודע, לדבר הזה רותם...
שאנחנו מתקשים לעשות את הכל ידני, אנחנו לא יסודיים יותר. אנחנו פשוט הופכים לצוואר בקבוק של כל הצוות שלנו. זה בעצם משהו.
ולדבר הזה, בתוך הדוח, הם נתנו לזה שם. Shadow okay. AI Economy. כלכלת הצללים של ה-AI. ככה בדיוק הם קראו לדבר הזה. מה זאת כלכלת הצללים של ה-AI? אז הם מחלקים את זה לשניים. אחד, שימוש okay. אישי גובר על הרשמי. כלומר, מה שהדוח בא ואומר, זה שבעוד שרק 40% מהחברות רכשו רישיון ארגוני לכלי LLM whatsoever, 90% מהחברות שנבדקו, 90%, העובדים מדווחים על שימוש קבוע בכלים אישיים כמו חשבון GPT פרטי. כלומר, אנשים משלמים, 90% מהחברות שנבדקו, העובדים משלמים באופן פרטי, אישי. שמים את $20 ל-ChatGPT כדי שיהיה למשימות של העבודה. של העבודה, okay. אני חוזר. והדבר השני זה שהעובדים חוצים את הפער בעצמם. כלומר, זה מתוך מה שראיתי. העובדים למעשה מדגימים איך אפשר להצליח על ידי שימוש בכלי AI גמישים ומותאמים אישית. הארגונים שהם חכמים מתחילים ללמוד מהשימוש הזה, כלומר מאמצים את זה מהשטח, אלה שלא חוסמים את זה. אבל זה פשוט מדהים להראות שמצד אחד, אתה יודע, הם צועקים 95% מהארגונים נכשלים. ואז בצד שני, בקטן למטה, כשאתה נכנס לדוח, הם פתאום כותבים, אבל 90% מהחברות מדווחות שכל העובדים שלהם עובדים AI בצורה אישית. אז רגע, מה זה הפער הזה? מה זה הגאפ הזה שאנחנו, כן, שאנחנו רגע מתעסקים בו? זה מאוד מעניין לראות את המשחק הזה. אני חושב שעוד יותר מעניין דווקא לדבר על 5% שכן הצליחו, נכון? כאילו, אוקיי, סבבה, אז כעסנו וצעקנו עכשיו, והתלהמנו סביב למה אתם עושים את זה כמו ככה, אבל יש פה עדיין 5% שכן הצליחו. אז בוא נעבור רגע על המאפיינים.
זה חברות באוסטרליה.
שמאחדים את ה5%?
אוסטריה, סליחה, באוסטריה. זה ליטרלי שם, רק באוסטריה. רק באוסטריה.
זה קצת גם בדיקה מוזרה, כי אז אתה בודק גם סוג של איזשהו אקונומי שמתנהג גם בצורה מסוימת. זה גם לא השפעה כללית על ארגונים. זה סוג של, טוב. אבל בוא נתייחס רגע לנקודות של ה5% האלה שכן הצליחו. אולי נצליח ללמוד מזה משהו, מה הם עשו שגרם להם להצליח להטמיע AI. אז okay. ככה, אצל הרוכשים הארגוניים, כן, נדבר על הארגוניים, לא הפרטיים, אז זה מתחיל, הנקודה הראשונה, הם קונים, לא בונים. אוקיי, אז הם מסתכלים על שותפויות אסטרטגיות עם ספקים חיצוניים, מצליחים פי 2, כלומר 66% הצלחה, מאשר ניסיונות פיתוח פנימיים, 33% הצלחה. כלומר, יש לך סיכוי של פי 2 להצליח אם תקנה, לא תבנה. זה מה שהם אומרים. לך תמצא מי okay. מוצר שיש לו אבא ואמא, חברה כזאת או אחרת שיצרה מוצר שהוא פר אנטרפרייז, אתה יכול ללכת ל-ChatGPT אנטרפרייז, אתה יכול ללכת ל-Perplexity אנטרפרייז וכאלה, שאני מאוד תמיד ממליץ, אבל יש גם עוד כלים נקודתיים למשימות ספציפיות, כל חברה והעיסוק שלה, ויש חברות שעושות את זה, ובגדול מה שאומרים פה, תקנה אל תבנה, תגייס את הכסף, תביא את מה שצריך, תביא את, כמו שאתה מביא הון אנושי, תביא את ההון הטכנולוגי okay. שלך מבחוץ, אוקיי? Okay? התאמה אישית מעל להכל. כלומר, החברות שהצליחו דרשו התאמה עמוקה לתהליכים הספציפיים שלהם ועשו דאבל דאון על מה ה-workflow שאותו אנחנו רוצים למדוד ולשפר, ממש כמו שאמרת קודם. חייב לדעת מה אני רוצה למדוד ומה אני רוצה לשפר ולא סתם להנחית AI מלמעלה ולצפות שזה ככה בום טרח ישנה את כולם. הם עושים עוד דאבל דאון על התמקדות בתוצאות עסקיות, כלומר הם מודדים את הצלחת הכלים לפי תוצאות עסקיות, כלומר חיסכון בעלויות, לא העלאת רווחים, זה משהו אחר לגמרי. כמה עלה לי אותו עובד למול התפוקה שהוא מביא בחודש נתון לצורך העניין. כמה, מה התפוקה okay. שאותו עובד הביא לי לפני חודש, מה התפוקה שהוא מביא לי עכשיו, כמה הוא שווה לי, אם אני מפרק את כמה הוא עלה לי לכמה הוא מצליח ברמה של עכשיו שעות, כמה כל שעה שלו פתאום שווה ברמה של החזר על אותו אדם. הם סומכים על המלצות, וזה גם כן okay. משהו יפה שהעלו פה. המלצות המעמיתים, שותפים קיימים, חברי דירקטוריון, יועצים, הם מקשיבים. אחד הדברים שה5% האלה כולם הטריעו, זה שהם לא חלכו לחפש להמציא את הגלגל. הם אמרו, יש אנשים שזאת העבודה שלהם, אנחנו כאילו, בוא תגיד לי מה דעתך, בוא נלך אחרי מה שאתה ממליץ לי, כי אתה ראית, עשית, שמעת, okay. בדקת, ויצרו שיח מאוד מאוד פתוח, ולא אמרו, אוקיי, מה יש לך להגיד? תשלח לי את זה בוורד, במייל, תודה רבה, נחזור אליך אחרי שנשב ונעשה שולחן עגול פנימי שלנו. לא, לא היו שולחנות עגולים פנימיים, היה פה שיח פתוח, דינמי, משתף. והדבר האחרון, היוזמות באו מהשטח. כלומר, היוזמות המוצלחות ביותר מגיעות ממנהלי צוותים ועובדים שכבר משתמשים בכלים דומים באופן אישי, ולא ממחלקת החדשנות, זאת שהפעילו עליה מלמעלה. הבורד אמר לנו, שימו AI, הנה אתם בחדשנות, אחראים הלכת להביא AI. וזה, אני חושב, אולי הנקודה הכי קריטית. הכי קריטית. אני רואה את זה בכל מקום. אנחנו נשב המנהלים, ואנחנו נחשוב, מה, איפה אנחנו הולכים להשקיע ומה אנחנו הולכים לעשות. לא, 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 אל תעשו את זה. תביאו את האנשים מלמטה, דברו איתם. דברו עם הבן אדם שמחבר את הקבלים, דברו עם הבן אדם שיוצא בשטח להבצע את ההתקנה, דברו עם הבן אדם שעונה לטלפונים ועונה על התשובות של הקסטומרס. דברו איתם, רבק. טוב, זה הנקודה האחרונה של מה גרם להצלחה.
אז אני רוצה גם להגיד עוד משהו שחשוב להגיד פה. זה המון חברות, גם גדולות, לקחו איזה מישהו כישרוני בחברה, אמרו לו, אתה יודע תוכנה, אתה יודע AI, אתה תכתוב את הכלים שלנו, ואז התחילו לתת לו כל מיני דרישות, תעשה לכלי שעושה ככה, תעשה כלי שעושה ככה. מה שזה גרם, זה גרם לקיצורי דרך גדולים מדי, איכות פעילות נמוכה מדי, ורוב הפרויקטים האלה כושלים. אם אתם רוצים לעשות כלי שיעבוד כמו שצריך, תביאו חברה חיצונית, שותפות אמיתית עם מישהו שילווה אתכם לאורך הדרך, כי זה לא רק לכתוב, זה גם לדעת להטמיע, זה לדעת איך להסתכל, זה לדעת לעשות את כל החיבורים כמו שצריך. ואם יש לכם מישהו שהוא אפילו, אתה יודע, איזו מחלקה קטנה שהיא מאוד כישרונית, זה נחמד, זה סבבה. אבל הדרך שהיא תפתח את הדברים האלה, תהיה עם קיצורי דרך שהם פחות טובים. אם בכל אופן אתם רוצים לעשות את זה, תתייחסו אליהם כחברה חיצונית. זה הדבר הכי חשוב ומשמעותי. אפשר לראות שדווקא אם רוצים ללכת לכיוון האסטרטגיה של חברה חיצונית, 66% מהמקרים יעבוד בצורה טובה, לעומת 33% מהמקרים שזה לא יעבוד, אם הולכים לכיוון של פיתוח עצמי. אז תעבדו עם חברות חיצוניות, זה שווה כלכלית בסופו של דבר.
נכון. כן. ומה כן, שהדוח הזה עוד יודע לבוא ולעשות, זה, מה זה לעשות? משהו מראה לנו. מראה לנו גם איפה נמצא ה-ROI האמיתי וההשפעה של שוק העבודה. טוב, עוד פעם, לא יודע האמיתי, אבל ככה לפחות הם מתארים את זה. אז איפה נמצא החזר ההשקעה שהם מצאו למול ההסתכלות על הדוח? קודם כל, הם אומרים, ה-big money, הכסף הגדול, נמצא היום, נכון להיום, בבק אופיס. למרות ש-70% מהתקציבים של ה-AI בכלל מושקעים במחירות ושיווק, כן? כי אם תסתכל עכשיו, תיקח את הדוח של מקינזי, תיקח את הדוחות האחרים, הם יראו לך בצורה מאוד ברורה על מין היטמאפ כזה, שזה נמצא במחירות, שיווק ומקומות כאלה, אבל הדוח של MIT בא ואומר, החיסכון המשמעותי מגיע מתחומים יותר אפורים, כמו תפעול, רכש וכספים. איך אנחנו מייעלים את התפעול, מייעלים את תהליכי הרכש, מייעלים את תהליכי ניהול ה-P&L, זה הכספים שלנו, שם נמצא 70% מהעוצמה. לא, סליחה, לא נמצא 70% מהעוצמה, אלא העוצמה הגדולה, אף על פי ש-70% מושקעים במקומות אחרים. והדבר השני, חיסכון מספקים חיצוניים, לא מפיתורים, אוקיי, שגם זה ה-ROI, דיברנו על זה לפני רגע, אבל הם מדגישים את זה ממש כבולט בפני עצמם. הם אומרים, עיקר החיסכון לא מגיע מפיתורי עובדים, במקום זאת, הארגונים שמצליחים לצמצם באופן דרימטי הוצאות על ספקים חיצוניים, וסוכנויות כאלה ואחרות, נותנות מענה. עכשיו, שוב, זה לא שזה בא ואומר, תצמצמו במקומות שאתם לא מבינים בהם. כאילו, אם אתה לא מבין במקום הזה, אין לך איש AI בחברה, מעולם לא היה לך איש AI בחברה, אתה לא יכול לחסוך על ייעוץ AI, זה לא יעבוד ככה. אבל אם אתה עכשיו לצורך העניין, יש לך צוות שלם של אנשי רכש, ועכשיו אתה רוצה להביא ייעוץ והכוונה בעולמות האלה, דווקא כאן הכנסה של מוצרים כמו ג'מיני עם הדיפ ריסרצ' שלו, או גוגל, או כל מיני מקומות כאלה, או קומט, או פרפלקסיטי, או you name it, כן יכולים לבוא ולייעל משמעותית את המחלקות האלה שחיות כבר ויודעות את העבודה. כלומר, אם אני יכול להעצים מקצוע, להעצים סוג של סקטור אצלי, זה מבורך. תכניסו פנימה AI, זה תקבלו את הבוסט. אם אין את הדבר הזה בכלל, אז אין את מה להעצים. כאילו, אין מה לקחת מישהו אחר ולנסות לשכנע אותו ללמוד על זה, כי אין לך את מי להעצים פה, אין... אתה יודע, אחד הדברים שאני הכי אוהב כשאני מגיע לעבוד עם חברות, זה שאני... זה צריך, כאילו צריך להפיל להם את הסימון בתור התחלה של חבר'ה, אני לא איש רכש, אני לא איש כספים, אני לא איש תפעול, אני לא יודע, אני לא ילמד אתכם את העבודה שלכם, אני לא יכול ללמד אתכם את מה שאתם עושים. התפקיד שלי הוא לעזור לכם להשתמש בבינה מלאכותית כדי לעשות upgrade למה שאתם יודעים לעשות. וזה המשחק. זה לא, לא היה ללמד לך להיות איש רכש טוב יותר, מגוחך. בכל מקרה, מבחינת דוגמאות, אנחנו רואים חיסכון של בין 2 ל-10 מיליון דולר בשנה בשירות לקוחות ועיבוד מסמכים, הפחתה של 30% בהוצאות על סוכנות קריאייטיב, שפה אנחנו יודעים ש-AI עושה דיסטרפשן לגמרי, עם היכולת, הנה, ננו בננה, דוגמה מושלמת לאיך אני לוקח ועושה upgrade לכל כל החבר'ה בסטודיו אצלי, שעד עכשיו עבדו שעות על הפוטושופ, ואולי עכשיו יכולים לעשות את זה. בסדר? נכון. אז יש כאן את הנקודה הזאת, ואם אתם שואלים אותי, פחות, מה צריך, על מה צריך להסתכל עד סוף השנה הקרובה, עד סוף 25, דעתי היא, שאם עכשיו כל חברה, אפילו לא משנה מי החברה הזאת, לא משנה מה היא עושה, והייתה שואלת אותי, עומר, הבנו, שמענו, קיבלנו, איפה הנקודה שאני עליה צריך לשים את האצבע כדי להצליח להיות על הגל הזה, על הרכבת הזאת, על מה שלא תרצו לקרוא לזה, בינואר 26, אני הייתי אומר לעשות את הדאבל דאון על שינוי בדפוסי גיוס.
Okay.
אם עכשיו החברות יעשו את השולחנות העגולים שלהם על איך אנחנו משנים את החשיבה על גיוסים ועל הכשרות, אבל בעיקר על גיוסים, זה ישנה, זה הדבר שיזיז את המחט. בסדר? אם עכשיו אנחנו נבוא ונסתכל ונקבל החלטה, מי הוא הטלנט החדש בארגון? מי הוא הטלנטים שאנחנו רוצים לגייס? מה הם הדברים בשורות, בקווים בשורות החיים שאנחנו רוצים לוודא שיש לכל בן אדם שנכנס היום, בין אם הוא למחסן ובין אם הוא מגיע לשבת בבורד? מה חייב להיות לו? אז מן הסתם שיהיה חייב להיות לו סוג של אוריינות AI כזאת או אחרת, תקראו לזה איך שתקראו לזה, בסדר? או כמו שאני רוצה, גם אם אני מגייס מפתח, אני רוצה שתראה לי פרויקטים שעשית בעבר, אני עכשיו מגייס כל אחד, לא אכפת לי מי, איש פיננסים, בוא תראה לי פרויקטים שעשית עם AI. אני רוצה, אם אתה עכשיו איש פיננסים חדש שבא לעבוד אצלי בארגון, לפני שאנחנו בכלל מעבירים וזה, בוא, הנה, קח תרגיל אפילו, בסדר? שיעורי בית, ובוא תראה לי איך עשית אותו עם AI, איך פתרת אותו נכון, ואיך אתה יודע להסביר לי מה עשית כדי לפתור אותו נכון גם בפעם הבאה. אם הדבר הזה יהיה פרוסס ברור וקבוע בתוך התהליך, בתוך הפייפליין גיוסים של החברה בשביל, אז תהיה יכולת עוד איכשהו לכל ארגון לעמוד בדבר הזה שנקרא מהפכת הבינה המלאכותית, גם בלי לבוא ולהגיד, אנחנו מפתחים כלי AI פנימיים. אין צורך לפתח כלי AI פנימיים, יש צורך לפתח אנשי AI פנימיים, כאלה שגם, שהארגון נדע להכיל אותם ולהביא אותם כל הזמן, כי בסוף יש תחלופת עובדים, בין אם התחלופה שלכם גבוהה, בהוספיטליטי, התחלופה שם היא 70%, בסדר? ובין אם עכשיו זה בעולמות של פינטק, AI-end, בקרנות גידור, זה לא משנה בכלל. יעזבו אנשים, יגיעו חדשים. הדבר שאני צריך לשים עליו את האנרגיה היום, זה איך אני מוודא שהאנשים החדשים שמגיעים, הם באים במיינדסט של בינה מלאכותית. זה יזיז את המחט. בסדר? Okay. זהו. אם אני רוצה רגע לסגור ולארוז ולסיים את כל השיחה הזאת על הדוח יאללה. של MIT, שכמו שכולם מבינים, יצר בי המון אמוציות. אז אני רגע...
אני אמרתי שאני הולך להתעצבן, אתה בסוף התעצבנת.
אני אתן את זה בסוג של מבט לעתיד, בסדר? בסוף אנחנו אמרנו את זה 5,000 פעם, עכשיו זה יהיה 5,001. אנחנו הולכים לעולם שנקרא Agentic Web. זה השלב הבא באבולוציה. זה השלב הבא באבולוציה, Agentic Web. תשתית של סוכני AI אוטונומיים שיכולים לתקשר, לשתף פעולה, לבצע משימות מורכבות זה עם זה, ללא התערבות אנושית. אוקיי? אנחנו קודם כל צריכים להבין את הדבר הזה, והאסטרטגיה שלנו חייבת לבוא בהלימה לאירוע הזה. מה זה אומר בהלימה okay. לאירוע הזה? זה אומר שבפעם הבאה שאתה מחליט, אם אתה הולך לשנות את האתר שלך או להוסיף דף אינטרנט, תבוא ותשאל את עצמך איזה מהדברים שנמצאים שם צריכים להיות כתובים אולי בג'ייסון, מה צריך לשבת מאחורה, ואולי כדאי לי להשקיע יותר אנרגיה בכלל בחשיבה על Q&A שאני הולך להכניס עכשיו לאתר למול המוצר החדש שלי, כדי שכל הסקרולרים שרצים ברקע ועכשיו מזינים את הדאטה שלהם ב-GPT, יבואו ויאספו את הדאטה שלי. אוקיי? זה תחת הבנה שהעולם הולך לאג'נטיק ווב, העולם הולך להיות IGPT, תגיד לי לאן ללכת מחר בבוקר, ואני רוצה שהוא okay. ייקח את המידע שלי וידע עליי, אז איך אני מתכנן את כל מה שאני אומר לאנשים שלי לעשות, בצורה כזאת שהאיי יבין את זה בצורה טובה. סבבה. כל מה שקשור לפרוטוקולים חדשים, כל הפרוטוקולים של MCP, A2A, ננדה, שלא דיברנו עליו עדיין, אולי נדבר עליו בשבוע הבא, אלה היסודות לאותה רשת שנקראת Agentic Web. אני חייב לדעת או שיש לי מישהו בארגון, או שאני מגייס מישהו כזה, שהוא חלק מהצוות האסטרטגי שבא ואומר, האירוע זה פה, זה הולך לקרות. איך אנחנו משתלבים בתוך העולם הזה? ולהבין okay. שיש כאן חלון הזדמנויות שהוא נסגר, בסדר? הארגונים, כמו שהם נפתחו לקונספט הזה של AI, הם גם לאט לאט ינעלו סביב הקונספט הזה. יש ספקים שמציעים מערכות לומדות, יש ספקים שמציעים מערכות טיפשות, יש ספקים שמציעים CRM ו-ERP, וצריך להבין רגע עם מי אנחנו הולכים ללכת יד ביד, לא רק בתור, פריוריטי עובד אצל כל התעשייה, אז נעבוד גם עם פריוריטי. לא. צריכה להיות עכשיו okay. שאלה שהיא הרבה יותר עמוקה. לאן פריוריטי הולכים? כשאני בוחר לעבוד עם פריוריטי, שם קוד, כן, סתם זרקתי פריוריטי, אבל כשאני בוחר לקנות עכשיו את הספק שלי, את המוצר שלי, מה יושב אצלהם באג'נדה? מה הם דיווחו שהם רוצים לעשות? לאן הם חותרים? את מי הם מגייסים? ומה הם, כאילו, איך אני מוודא שהחברות שאני עכשיו רוצה לעבוד איתם ולהיקשר אליהם לתקופה כזאת או אחרת ולהתאמה אצלהם והם אצלי, אם יהיו כאלה שיחזיקו לי את היד בתוך מהפכת ה-AI, כי אני מפעל שלא קשור בכלל לטכנולוגיה, אני רוצה להיות שם, אני צריך להשתמש במחשב, אבל אני לא מפעל שמשתמש ב-AI, אז איך אני מוודא שהחברות שאני כן עובד איתם, הם יהיו כאלה שמשתמשות ב-AI, כדי שאני פשוט יימשך יחד איתם לטובת הדבר הזה. בסדר?
טוב,
אז
תקשיב,
אלה
אתה דיברת על הטייקדאונים. אני, כן, אני רוצה רגע להגיד איזה משהו, כי אתה דיברת על אג'נטיק ווב, ואני רוצה להגיד איזה משהו שקורה דווקא עכשיו. כי יש לך קומט, נכון? גם לי יש קומט, איזה כיף. כמה אתה באמת משתמש בקומט? פייר, את האמת, יד על הלב.
קודם כל, אני משתמש בדפדפן של קומט by default, כלומר, אני עובד עליו okay. כדפדפן, ואני מוצא
כן, אתה משתמש באסיסטנט שלו.
כן, אני משתמש באסיסטנט, יוצא לי, יצא לי, נתן לך בשבוע האחרון לצורך הדוגמה, השתמשתי בו כדי שהוא ייקח תוכן שג'מנאי כתב, ויהפוך את זה לקובץ פורמס בגוגל, שכאילו ייקח את כל okay. השאלות והתשובות ואיך זה צריך להיות פרוס,
כן.
ובמקום לקחת את ג'מנאי ולהקליד את זה בעצמי ולעשות את הקדבק, נתתי את כל הדבר הזה לקומט, אמרתי לו הנה כאן, פשוט תכניס את הדברים פנימה, וזה נחמד. מעבר לזה, טיפה בבדיקת מיילים, הרבה בוא תעבור לי על תיבת המייל ותגיד לי, אני חייב להגיד שגם קומט עושה עבודה יפה, פה אתה איש הבטחת מידע, קומט יכול לתת לך סוג של רפלקשן על דברים שאתה רואה, אז עכשיו יוז קייס מאוד נחמד, זה קיבלתי מייל ממישהו שאני לא מכיר, תעשה עליו, תסתכל עליו ותגיד לי כמה הסיכוי שזה פישינג, לצורך הדוגמה, מתוך ההיכרות והידע שלך, שזה גם כן יוז קייס נחמד, אבל
עוד use case מגניב זה אם אתה מגיע לאיזשהו מקום ויש שם paywall לשלם על איזשהו משהו תרשום לו, תמצא לי באתר אחרת אותה כתבה כאילו כאלה או שאני רוצה לקנות את הספה הזאת תמצא לי את זה במקום אחר יותר זול הוא ידע לעשות, תחפש לי קופון שמתאים לאתר הזה כאילו יוכל לעשות מלא דברים הבעיה היא שאנחנו עם כל ההתלהבות, אנחנו חיים בעולם שהתרגלנו שאנחנו עושים את רוב העבודה, ועכשיו אנחנו מתחילים להטמיע כלי AI, שהם בעצם מאפשרים לעשות דברים לא הגיוניים, מה שאנחנו רוצים, כאילו ליטרלי מה שאנחנו רוצים, ורוב האנשים לא מצליחים להכניס אותם מיינסטרים לתוך היום-יום שלהם, כאילו כל הזמן. קצת פה, קצת שם, מה שאתה עושה, אגב, רוב העולם עושה את זה. קצת עם זה וקצת עם זה, קצת מנסים, קצת עושים, כי מצד אחד אנחנו לא מקבלים תוצאות מוחלטות מ-Agentic Browser, זאת אומרת, אתה יכול להגיד לו לעשות משהו, ופתאום החליט שהוא לא בא לו לעשות את זה, אבל אחרי שהוא התחילה, כאילו הוא התחיל לרוץ, ואחרי 20 שניות, אתה אומר, אוקיי, אני אעזוב אותו, אני אתן לו לעבוד, ואתה חוזר אחרי איזה חצי שעה בשביל לראות מה הוא עשה, כי יש לך מלא דברים אחרים לעשות, אתה רואה שהוא לא עשה כלום. או תתנסה עוד פעם, ואז הוא עושה
חצי עבודה. או שהוא עצר באמצע, או שהוא עצר באמצע, כן, כל מיני דברים כאלה. אני הייתי זה שהוא ימלא לי 5 שאלות, הוא עשה 4, שאל אותי אם זה בסדר, ולעשות את החמישית. כאילו, רב, לא יכול לסיים את כל החמש.
אז אני יכול להגיד לך שאני למשל משתמש בזה הרבה, בכל מה שקשור בקופי-פייסטים, להביא, לקחת טקסטים ממאתר אחד לאתר אחר, אני מתעסק הרבה עם שירים, אז אתה יודע, אני רוצה לעשות פאבליש לשירים, צריך גם את הליריקס, צריך לסדר את זה, קח את הכל מפה ותעביר את זה לשם, תעשה את זה בצורה מסודרת, ועכשיו אחד הדברים שקלטתי שאני הכי טוב לעשות איתו, לא לתת לו, בוא תעשה לי את כל השירים ביחד, תעשה רק 6 שירים, זהו, תעשה רק 6 דברים, תעשה רק 5 דברים, סיימת? יופי, כן. עכשיו תמשך את השש ומעלה. כאילו, וזה עובד צריך לזה סבבה. אבל אני רוצה לספר לך חדשות מעניינות שקרו ממש ממש היום. חם מהתנור, אוקיי? אז אוקיי. קומט ודיה, אם מישהו לא מכיר, שהוא גם דבדפן של ארק, שהם אג'נטיק בראוזרס, וגוגל כבר מדברים על זה שחרום עוד רגע הוא כבר בניסויים להפוך גם להיות אג'נטיק בראוזר, שבעצם ישבור לכולם את השוק. אז אנטרופיק באו ואמרו, אנחנו לא רוצים לקנות דבדפן, כי אם אתה זוכר, אנטרופיק באו, לא אנטרופיק, פרפלקסיטי רצו לקנות את ברייב, ורצו לקנות, רצו לשים סכומים לא הגיוניים על כל מיני דבדפנים בשביל לקבל את הדבר הזה. אנטרופיק הלכו בגישה אחרת, אוקיי? הם הלכו בגישה שהיא, נקרא לזה, קמצנית עצלנית, אוקיי? ומה שהם עשו, הם לא רוכשים דבדפן, הם מחברים את האג'נט שלהם, זה שכבר פתוח לכולנו על המסך, אבל בתור אדון או אדינס לחרום, אוקיי? הדבר הזה אמור להגיע גם מכונת מגן נגד שטויות מסוכנות באינטרנט, כמו prompt injection, שמסתתרים בתוך טקסט של שקוף בתוך אימייל. אז אנטרופיק, צריך להגיד, משיקה את קלוד פור כרום כפיילוט, שזה חלון צעד, כמו אסיסטנט שאנחנו מכירים בכל מיני מקומות אחרים, שמבין את ההקשר של מה שקורה במסך בפועל, ויכול לבצע פעולות, ללחוץ על כפתורים, למלא תפסים, ללחוץ על טאבים, סאבמיט, ביי וכן הלאה. כל עוד נותנים לו את האישור לזה, כמובן, בתקווה שזה יחזיק ככה. במיוחד שזה נוגע לפרסום, רכישה או שיתוף של מידע אישי. אז זה שונה מרוח השגר שקר ושכח כמו שהיה לנו עד עכשיו. וכבר בפנים הם מספרים שהם עשו רד טימינג על 123 מקרי תקיפה, וראו, תקשיב טוב, 23.6%, מאוד מאוד ספציפי, הצלחה בהתקפות בהפעלות אוטונומיות, שאם הם העלו את החומות הגנה שלהם, הם הצליחו להפחית את זה ל-11.2% עם כמה מיטיגציות. והן עדיין כואבות מדי בעולם האמיתי והפרוע שלנו. ולכן ברירת המחדל, ההרשאות ברמת האתר והאישורים העדיניים לפעולות עתירות סיכון כחלק מהמבנה שלהם, של האג'נטיק UX, חייב לגדול יד ביד עם סוכן בטיחות ולא רק עם סוכן פעולה. הם בעצם באים ואומרים, לא יכול להיות לך רק אג'נטיק ווב, צריך להיות לך גם סייפטי אג'נטיק ווב, שבעצם מוודא שהוא לא עושה את הדברים שהוא לא אמור לעשות. אוקיי? ומה זה אומר בשטח? אנטרופיק זה פחות בנה לנו דבדפן, ויותר חבר את האג'נט של שכבת עבודה הקיימת, חרום, להזיז פגישות ביומן, לסדר אינבוקס, למלא הוצאות, ואפילו להזמין מקום בדיוק איפה שהארגון חי, בכל בחרום, ועם פוליטיקת הדבדפנים המתחממת סביב חרום, ואפשרות הדמיונית של מחירה כפויה של חרום, ברור למה כולם רוצים לשם, זאת נקודת שליטה אמיתית בוורקפלואו שלנו, והאג'נט שיושב שם זוכה להקשר הכי טוב בהרשאות פרודוקטיביות ובתנאים שמפתים כל אחד שרוצה לעשות אינג'קשן לדבר הזה. אז אני חייב להגיד, גם קלוד, גם אנטרופיק נכנסים לעולם של אג'נטיק ווב, הם עושים את זה בשיטה הרבה יותר פשוטה של להכניס את זה לתוך הדפדפן של חרום, נראה לי שזה דרך הרבה יותר קלה ונוחה, כי אפשר לקבל את כל מה שרוצים.
אני בחודשים האחרונים, לפני קומט, שיחקתי המון עם בראוזר MCP, שזה בדיוק קונספט הזה, פשוט על שתי חלונות נפרדים, כלומר זה לא היה על חלון, באותו חלון זה היה, זה פשוט היה לי את הדסקטופ קלוד, דיברנו על זה לדעתי גם באחד הפרקים, והייתי אומר לו, כנס, תעשה ככה, תעשה ככה, ואז יש בעצם אקסטנשן שיושב בתוך הכרום, ואתה ממש רואה אכבר שרץ ועושה הכל.
כן.
זה עובד, זה אחלה, זה נחמד, אני מאמין שגם עכשיו זה יעבוד. יש פה איזשהו משחק של מהירות למול תוצאה. כלומר, לוקח לו, בגלל שזה עדיין לוקח סקרינשוטים ולא רואה בריל טיים את מה שקורה, זה מאוד מאוד איטי. זה כל כך איטי, שאתה כי לפעמים אומר לעצמך רבק. ופה דרך אגב, קומט עשו משהו יפה. כי קומט עובדים על טאב, הם לא עובדים על הדפדפן. כלומר, אני יכול לפתוח כמה טאבים, אני יכול לפתוח טאב אחד, להגיד לקומט, בוא תשלוט בטאב הזה, צריך לעניין, תכתוב בגוגל פורם, תמלא את כל הפרמטרים שביקשתי, נכון. תחוף את זה למשהו, ואז לפתוח טאב אחר ולעבוד על הדברים שלי. אני לא צריך, כאילו, זה לא שאני צריך עכשיו לשבת ולהסתכל עליו עובד. מה שלא קיבלנו בבראוזר MCP, אני מקווה שאולי עכשיו בחיבור החדש זה יעבוד, ואין ספק שזה יהיה מאוד מאוד מעניין מי הולך לקנות את חרום. בסוף הם יצטרכו למכור. זה יהיה אירוע טקטוני, ברגע שגוגל תצטרך למכור את חרום למישהו. טוב, רותם, לפני סיום, אנחנו מגיעים לסיום, לפני סיום, על הפינה החדשה שלנו, הכנתי לך 4 רעיונות לסטארט-אפים, לפינת הרעיונות לסטארט-אפים שלנו, של סוף הפרק. אוקיי, דרך אגב, קיבלתי על זה אחלה של פידבקים, אנשים רוצים רעיונות לסטארט-אפים, אז נראה לי אנחנו נכניס
יאללה, בוא ניתן להם.
כמה דקות באמת, בכל זה. הפעם באתי אליך, רותם, עם רעיונות מעולם הבנייה. ליטרלי, בבניית של בתים. בסדר?
אוקיי.
יופי. אוקיי. אז הרעיון הראשון הוא סוג של קו-פיילוט לתכנון ורגולציה. אוקיי? אז מה הבעיה שלנו? בכללי, תהליך של קבלת היתרי בנייה בישראל הוא ארוך. בסדר, הוא מסורבל והוא מלא בבירוקרטיה. מהנדסים ואדריכלים מבזבזים המון זמן יקר על בדיקה ותאימות של תוכניות למאות תקנות בנייה, חוקי תכנון ובניות ותוכניות בבניין העיר, טאבה וכיוצא בזה, כמו גם גישה לכל מיני מקומות די סגורים ונעולים שאתה צריך לשלם כסף כדי להוציא משם תוכניות. הפתרון, סוג של פלטפורמת AI, obviously, שמתחברת ישירות לתוכנות הסרטוט, לרוויט, לאוטוקאד ולכאלה, יש לזה כבר ניצנים בחוץ, זה משהו שאפשר לעשות, ראיתי שעושים, מתחיל, נכון. זה עדיין לא מספיק טוב, אבל זה מתחיל, וזה המקום עכשיו להיכנס בדיוק למקום הזה, למי שעבד עם אוטוקאד ועבד עם רדיט, ונמצא בעולם ה-AI וחושב איפה להתחבר, אז אני חושב שלעשות דאבל דאון שם זה יכול להיות מעניין. כלומר, האדריכל מעלה בסוף את התוכנית, והמערכת מבצעת בזמן אמת סוג של סריקה אוטומטית, ומצליבה אותה עם כל הרגולציות הרלוונטיות לאותו מגרש ספציפי. הדבר הזה יכול לחסוך המון זמן, המון כאב והמון כסף. יאללה, הרעיון הבא. ניהול ובקרת איכות של אתר הבנייה בצורה אוטונומית כמעט. אוקיי? אז פה זה מן הסתם משלב לנו סוג של חומרה נוספת.
איך אפשר לנהל סינים בצורה אוטונומית? הפעם,
אז פה אנחנו משלבים מוצרים פיזיים. בוא נתחיל מהבעיה, מנהלי פרויקטים ופקחים מבלים שעות בסיורים פיזיים באתרים עצמם, בתיעוד הליקויים, בהשוואה ידנית בין הביצוע לתכנון. זה תהליך שהוא מאוד איטי, הוא מועד לטעויות אנוש ומקשה על זיהוי בזמן אמת של פתרונות. הפתרון שלנו זה סוג של מצלמת AI שיושבת על רחפן, לא כזה סיפור לקנות רחפן, בטח אם אתה מוכר מוצר פרימיום, אתה מוכר את זה עם הרחפן, וזה סוג של מערכת שמשלבת את הרחפן עם המצלמת AI, שעושה ניתוח אוטונומי להתקדמות הבנייה. אתה מזין באיזושהי מערכת לפני זה את התוכנית עבודה, מה אמור להיות, מה אמורים להספיק בכל יום, הרחפן עולה אחת ליום, נגיד בסוף היום, בשש בערב, עושה 360 מסביב לבניין, מייצר לוג פעילות את כל הרשמים, ומזין לך את זה בתוך תוכנית העבודה, מה התקדם היום, מה עשינו, מה לא, ואולי יכול גם להטריע דגלים אדומים באזורים כאלה ואחרים. טוב, שלוש. אופטימיזציה של חומרי גלם ופסולת בניין. אוקיי, אז גם פה יש בעיה שהיא מוכרת, אתרי בנייה מייצרים כמויות אדירות של פסולת. חלק ניכר מזה נובע מהזמנות יתר של חומרים. חיתוכים לא יעילים, ניהוי לקוי של מלאי, הדבר הזה עולה המון כסף ופוגע בסביבה גם. הפתרון שלנו, סוג של פלטפורמת AI לחיזוי וניהול חכם של שרשראות אספקה ושימוש בחומרים באתר. לא אמור להיות כזה מסובך. בסדר? לא אמור להיות כזה מסובך. עם התוכניות שלנו ברורות, עם הכל ברור, אין שום סיבה שזה לא יצליח לעשות סוג של פרידיקשן. עכשיו, פה הפרידיקשן, בשונה ממה שיש לנו עבור אנליסט, אותם אנליסטים שיושבים היום ומתכננים את הזמנת הרכש, פה אנחנו מדברים על התאמות תוך כדי תנועה. כלומר, ראינו שקרה משהו, ראינו שיש לנו leftovers, ראינו שיש לנו משהו אחר, אז לבוא ולקחת את הדבר הזה ולעשות אותו אוטונומי, כי בוא נצא מהמחשבה של לבנות בית עם שתי קומות, וניכנס למחשבה של לבנות בניין עם 50 קומות. אוקיי?
כן.
זה אירוע אחר לגמרי, בכמויות אחרות לגמרי, במספרים אחרים לגמרי, בכמויות אנשים וניהול אחר לגמרי, ודווקא כאן AI מסוגל להחזיק המון קונטקסט, המון תוכן, ולהביא לנו תובנות ופרדיקציה שהיא כנראה תהיה יותר מדויקת בהבנה טוטלית של כל הפרויקט. הדבר האחרון, שגם הוא אפשר להסתכל עליו על המון סקטורים, שיבוץ וניהול כוח אדם בצורה דינמית מבוססת כישורים. אז יש בעיה של שיבוץ עובדים וקבלני משנה באתרי בנייה. זה אתגר לוגיסטי, מורכב, ידוע, ברור. שיבוץ לא נכון, גורם לבזבוז זמן, לעיכוב בלוז, להוצאות מיותרות. קשה לדעת מי מהעובדים מתאים ביותר לאיזה משימה ספציפית. זה לא, עוד פעם, לא מדברים על ארבע עובדים, מדברים על הרבה. הפתרון, מערכת כזאת או אחרת, משתמשת ב-AI, מנהלת את מאגר העובדים, גם שכירים וגם קבלני משנה, ומבצעת שיבוץ אוטומטי בהתאם לתוכנית שנקבעה מראש. לא אמור להיות כזה מסובך, לא אמור להיות כזה בלגן. בוא תביא לי כרטיס עובד, מה שאין במקומות כאלה, הם לא מתנהלים בצורה הזאת, ברוב המקומות, לא בהכללה גורפת, אבל ברוב המקומות, בסוף אין כרטיסי עובד ברורים, מי טוב במה, מי עשה מה, פידבק אמיתי על העובדים בשטח, אלה שמרימים את המלט ושופכים אותו במקום שצריך. מי מספיק כמה ומתי? מערכת שתדע להסתכל על הדבר הזה, למדוד את זה, לתת סקורינג לאנשים ולעובדים, ולפי זה לשבץ אותם למול תוכניות העבודה, בהכרח תייצר תהליכים יעילים יותר. כן, צריך לכתוב פה איזה אלגוריתם שיבוץ, אבל זה לא נשמע לי כמו משהו מסובך מדי, ולדעתי זה יכול לפתוח צווארי בקבוק לא נורמליים, כל עוד בני אדם ממשיכים לבנות את הבתים שלנו עד לכשיגיעו רובוטים, וגם אז, מי יודע, זה אולי יכול להיות פיבוט מעניין עבור חברה כזאת, okay. שתצטרך להטמיע איתו התוכנית הזאת למול עבודה עתידית עם רובוטים. Okay. מה שבטוח זה יפחית המון זמן מת. אז אלה ארבע הרעיונות לפינה שלנו לסטארט-אפים שמתאימים לתקופתנו, וכנראה יכולים להזיז את המחץ.
יש לי עוד אחד.
יש לך עוד אחד?
להטמיע חיישנים בבניינים. שבונים אותם, בשביל אחר כך לקבל מידע, אם צריך לעשות predictive maintenance. זאת אומרת, מתי, אם יש תקלה, אם יש קושי, אם קורה התעקמה, אם קרה איזה תזוזה, קרה איזה משהו.
אפשר כאילו לשים בקרים לבניין. כאילו להמציא בקר, כן, בקר אבל, שהוא בקר של אבל, בניין.
אבל זה לא בקר, מדובר פה ב-IoT, שבעצם אתה יכול לפזר בבניין כל מיני חיישנים כאלה, כמו לחות, טמפרטורה, תזוזק וכאלה, והם יכולים למדוד כל מיני דברים, ואז יכולים להגיד לך, תקשיב, זה זז יותר מדי, פה יש רטיבות, פה יש משהו לא בסדר, פה יתחמם בצורה לא הגיונית בגלל משהו, ובעצם לעזור לך עם כל מה שקשור לפרדיקטיב מנטננס, אני חושב שזה יכול להיות משהו מגניב, דווקא להתקל מהבחינה הזאת.
הנה, קח דוגמה, קח דוגמה אמיתית. אני גר, רותם, אני גר בבניין עם 400 אנשים. בסדר? יש לי פה okay. 30 קומות, יש פה 400 איש בבניין בספירה, 100 דירות, 100 ומשהו בתי דירות, אני מניח שיש כאן ממוצע של 4 אנשים לדירה, נגיד 400 איש, סבבה, יש לנו 3 מעליות. כל כמה זמן המעלית הימנית שובטת, פתאום יש רעש מוזר, פתאום יש משהו לא ברור, פתאום זה, ואז כשהיא שובטת, היא שובטת לשבוע. עכשיו, אני לא יודע אם אתה מבין, כאילו, אנשים שלא גרים בבניין כזה גדול, לא מבינים את המשמעות של לאבד מעלית בשמונה בבוקר, כשכל 400 איש צריכים לצאת החוץ על החנייה. דבר כזה שיודע לשבת ולהסתכל על המעלית, בין אם זה מקשיב לה, בין אם זה מרגיש את משהו, אני לא יודע, אני לא מבין במעליות, אבל סוג של חיישן כזה או אחר שיודע לבוא ולהגיד לך, תקשיב, חברת הניהול, סלש הוועד הבית, סלש מי שלא תהיה, כדאי לך להזמין תיקון ובקרה כבר עכשיו, כי אנחנו רואים פעילות חריגה, אז כן. סביר להניח שיהיה אפשר לבוא ולפתור את הדבר הזה, ולא להתעקע עכשיו עם מעלית שבוע שהיא לא עובדת, צורך העניין.
כן.
נכון? כן. זאת הכוונה שלנו.
זה יכול להיות פתרון מגניב לגמרי. אני חושב ש...
take my money.
יש בארץ כל מיני חיישנים, למשל, אם יש לך מי תהום, אז שמים חיישנים שבעצם אומרים להגיד לך שאם יש מים, ואז אמור להוציא משאבה, אבל זה בדרך כלל הדברים הקלאסיים הפשוטים. אני לא חושב שיש חיישנים שהם נמצאים בתוך המבנה עצמו, אחרי שהוא כבר בנוי. אני חושב שזה ילך ממש ממש טוב בבנייני משרדים, כי בנייני מגורים, לקבלנים אין הרבה אינטרס לכל מה שקורה אחרי שהם מכרו את הבניין. זה בעייתי שם, אלא אם כן אותו סטארט-אפ ימצא גם את האינטרס הזה, ויוכל לגבות קצת כסף מכולם, וכולם ירוויחו מזה. אבל בעיקר משרדים או בנייני תעשייה. טוב, אני רוצה להודות לך, עומר הררי, היה לי אחלה פרק, למדתי מלא דברים, אחלה רעיונות לסטארט-אפים, חשבתם עליהם, ראיתם אותם בפועל, כמו פרויקט K, תשלחו לנו, אנחנו מאוד מאוד אוהבים לראות את זה, אחלה פידבקים אתם שולחים לנו, תודה רבה לכל מי ששלח לנו, שימו לנו לייק אם הגעתם עד לכאן, תעבירו לאיזה מישהו שאתם אוהבים, והנה, חמישה
פעמון כוכבים. פעמון להכל, גם אתם... האלגוריתם רוצה פעמון להכל.
יאללה,
בבקשה ממך.
בפעמון, גלינג גלינג בפעמון.
פרגנו.
אז
איזה חמש איזה.
ממש תפרגנו.
אני גם אגיד לך, תקשיב רותם, אני חושב שפעם אחרונה שהסתכלתי, היה לנו, מבחינת אנשים שעשו לנו לייקים, אנחנו הגענו, רגע, אני אגיד לך, אנחנו על 96 הצבעות. תעשו אותנו 100. כאילו, מה אכפת לכם, כל מי שלא עשה, תעבירו אותנו למספר תלת ספרתי, שנוכל לפתוח את חודש ספטמבר בצורה תלת ספרתית. נכון?
כן,
אני גם אהבתי. אהבתי.
אז השיר היום הוא שיר מהאלבום שעוד לא יצא, ואני בטוח שתהנו ממנו. אחלה שיר, מבטיח. תורידו למהירות אחד בשביל ליהנות ממנו. עומר הררי, נורא נורא נהניתי. אנחנו נתראה בשבוע הבא. אני הייתי רותם בר, תהיו טובים גם לאחרים. יאללה, ביי!
להתראות!